ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04 דקות וחצי, 59 חטופים נמצאים עדיין במרתפי חמאס, כבר 514 ימים. היום הובא למנוחות איציק אלגרט, זכרו לברכה, בקיבוצו ניר עוז. היה אפשר להציל אותו. ראש הממשלה מציע עכשיו את מתווה השליח ויטקוף, חמאס מסרב, זו הפרת הסכם, לטענת חמאס. ויטקוף יעשה את הדרך לכאן, ועוד חטופים ששבו מהתופת עושים את הדרך ההפוכה, לבית הלבן, כדי לבקש מנשיא ארצות הברית ללחוץ על ראש ממשלת ישראל, להציל חטופים שנמקים במנהרות. הסדר לא צריך להיות הפוך, ככה זה נראה. ומשהו אחר, תמונת מצב, חלוקת כספי ציבור על פי מפתח קואליציוני, לאחר שתקציב 2025 קוצץ בכל משרדי הממשלה, למעט מי שחפצים בעמקרם. כמה דוגמאות? אז תקציב מוסדות החינוך החרדים לא ישתנה, ויעמוד על 1,700,000,000 שקלים. אתמול דיברנו כאן על תקצוב בני הישיבות המשתמטים. לכאורה הופחת הסכום ב-2024, אבל יש מצטרפים חדשים, תודה לאל, ומכאן שהתקציב מתרחב בחזרה. והנה חלוקת כספים קואליציונים שקשורים לציבור החרדי, כפי שפורסמו בחדשות 12 אתמול. תלמידי ישיבות בחול יתוקצבו ב-60,000,000 שקלים, התוכנית למניעת נשירה מהישיבות תתוקצב ב-28,000,000, תמיכה בתרבות יהודית חרדית תתוקצב ב-70,000,000 שקלים, והרשימה עוד ארוכה, כי זה סדר העדיפויות של הקואליציה. לעומת זאת, את הקיצוץ הגדול ביותר יחטוף דווקא החינוך הממלכתי, חילוני, ודווקא כשהישגי התלמידים במדדים הבינלאומיים מעולם לא היו בשפל שכזה. שיקולים קואליציוניים, לפני הכל. מיד כל הפרטים על הפיגוע הבוקר בתחנה המרכזית בחיפה, וגם ממשיכים לחזור לצפון, הקיבוצים חשים מקופחים, יותר מ-10,000 חברי קיבוצים נשארים בחוץ בינתיים, הממשלה מתכוננת להוציא צווים לעוד 400,000 אנשי מילואים, במידה והלחימה בעזה תתחדש במלוא העוצמה, מילואימניקים מתכוונים להיאבק בעד גיוס לכולם. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד עד אחרי הכותרות הכלכליות. מבקר המדינה אומר היום בדיון בוועדה לביקורת המדינה שמשרדו הוא היחיד שיכול לבצע סינכרון בין כל הגורמים המעורבים בניהול המלחמה, במסגרת הביקורת החוקרת את כישלאה.
אתמול הוצגו בפניי לראשונה 4 תחקירים פנימיים של צה"ל. לא אכנס לתוכן התחקירים. רק אציין שבאופן טבעי שני דברים עלו במלוא עוזם מתוך התחקירים. אחד, כל גוף מתחקר את עצמו. צה"ל עוסק אך ורק בתחקור של עצמו, במנותק מהשבק, והשבק במנותק מצה"ל. כיצד אפשר לרדת בכלל לעומקם של דברים ולעומקו של הכשל? והדברים אינם מציגים את התמונה המלאה בשביל אוקטובר.
המבקר אנגלמן סירב להתייחס האם יש צורך להקים ועדת חקירה ממלכתית. רווחי סי לבנק הפועלים, הבנק הרוויח השתקד 7,635,000,000 שקלים. זוהי עלייה של 3% לעומת 2023. הבנק יחלק דיבידנד בסך 622,000,000 שקלים לבעלי המניות. אלון גלאזר מלידר ושות מפרט.
אנחנו רואים את בנק הפועלים ממשיך ליהנות ב-2024 משלושה גורמים מרכזיים. הראשון הוא הצמיחה החדה בפעילות, ראינו את הבנק צומח בכמעט 9% בפעילות בשנה האחרונה. החלק השני הוא הריבית הגבוהה שממשיכה מאוד לתרום להכנסות המימון, מרווחי אשראי מאוד גבוהים. והדבר השלישי שבינתיים הסיכונים לא מתממשים, הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות בעייתיים היו גם השנה נמוכים מאוד, כמעט אפסיים, וכל הדברים האלה מביאים את הבנק לרווחיות שיא.
שפל של עשור בהיקף גיוסי ההון של קרנות הון הסיכון הישראליות בשנה שעברה, על פי נתוני דוח המשקיעים של IVC, גורניצקי וסומך חייקין, גייסו הקרנות 922,000,000 דולר בלבד. עורך הדין יובל הורן, ראש מחלקת מדעי החיים בגורניצקי, אומר לאיפה הכסף שהמלחמה וחוסר הוודאות במשק מרחיקים משקיעים זרים.
ב-2023 אכן הייתה אי ודאות עקב מאמצי החקיקה, ומספר הקרנות ירד ב-50%. המלחמה בוודאי לא עזרה, אלא ההפך, מבחינת הוודאות שנדרשת במשק כדי שמשקיעים יוכלו לקחת על עצמם התחייבות ארוכת שנים לתמוך בחברות. אז המלחמה ודאי לא הייתה גורם חיובי. אנחנו מצפים שככל שהוודאות תעלה, אז באמת מספר ההשקעות ב-2025, אנחנו נראה מספר השקעות ומספר קרנות שיעלו עוד יותר.
חברת ארקיע מאיימת לצמצם את תדירות הטיסות שלה לאילת מתחילת אפריל הקרוב, לאחר שהממשלה החליטה להפחית בהשתתפותה במימון הוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות. אוס ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, מסביר.
עלויות הביטחון הנוספות שהחלטת הממשלה ביום ראשון האחרון מביאה לכך שבמקום להקל על חברות הישראליות כפי שראינו במלחמה, המדינה נוקטת בהטלת עלויות נוספות, קרי הביטחון, ולצערנו אנחנו צריכים לשקול מחדש בין הפעלת קווים רווחיים לקווים פחות רווחיים. יש לציין שקו אילת הוא קו פחות רווחי, ולמרות זאת לאורך כל המלחמה טסנו, הצמדנו ומהווים 70% מהקו לאילת.
ואילו חברת אלעל הודיעה שחתמה עם המדינה על מתווה של הפחתת השתתפות המדינה בהוצאות הביטחון שלה, שירדו בהדרגה מעכשיו ועד ל-2029. עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים. אנחנו קודם כל לפיגוע שהיה הבוקר בתחנה המרכזית בחיפה, ואומרים שלום לניצב משנה בועז סמוכה, סגן מפקד מרחב אשר במחוז חוף. שלום לך, ניצב משנה סמוכה.
שלום לך,
שלום,
תובנת.
שלום, שלום. טוב, אז קודם כל רק צריך לציין ששמו של הנרצח חסן קרים דהמשה, ומה אתה יכול לומר לנו על נסיבות האירוע הזה? כי יש כל מיני גרסאות, תעשה לנו סדר.
אני הגעתי לאירוע מהראשונים, אני אספר לך את כל הסיפור. הבוקר ב-9:50 התקבלו קריאות רבות למוקד 100 מאזרחים על מחבל שדוקר בסכין, ויש גם יריות במרכזית לב המפרץ, ממש ליד השקפוס, אם את מכירה. התחנה הזו, מרכזית לב המפרץ, משלבת גם תחנה מרכזית של רכבות וגם אוטובוסים. עוברים שם אלפי אנשים בכל יום. אז מאות שוטרים ממחוז חוף, מתחנת זבולון, תחנת חיפה, בפיקודו של ניצב יחיאל בועדנה, מפקד המחוז, חשו למקום במטרה לחתור למגע ולחסל את המחבל. לשם הגענו. לזירה גם הגיע המפכ"ל, ביצענו ערכות מצב נוספות, אחרי שהבנו שיש מחבל אחד בלבד, ואין עוד מפגעים. המחבל התברר לנו, לצערנו, שהוא באמת דרוזי תושב שפרעם. הוא דקר מספר אזרחים, הוא התחיל את הדקירות שלו כבר בתוך האוטובוס, אוטובוס שעמוד אזרחים, הוא יצא משפרעם. הוא דקר שם אזרחים בתוך האוטובוס, וירד באחוז אמוק, יש לנו פשוט מאות מצלמות, מאות מצלמות, שתיעדו את הכל, והמשיך לדקור, ונוטרל מיידית על ידי מאבטחים חמושים, של התחנה המרכזית, ואזרח.
היה לו גם נשק חם, היה לו אקדח או משהו כזה?
לא, היה לו סכין.
פשוט סכין חדה.
סכין חדה וארוכה, כן.
אוקיי.
המחבל הספיק לצערנו לדקור ולרצוח אזרח בן 60, תושב כפר קנה, שמצא את מותו לצערי. הוא דקר קשה עוד שלושה, כל זה על פי גורמי רפואה, עוד שלושה תושבי הכפר שפרעם, ועוד אזרח במצב קל. סך הכל יש לנו חמישה קורבנות, אז אחד הרוג ועוד ארבעה כפי שדיווחתי. זה מה שיש לנו שם באירוע המצער הזה כמובן.
מה אתם יודעים להגיד על אותו מחבל?
המחבל הוא דרוזי, זה לא משקף ולא מתאר. העדה הדרוזית היא עדה יקרה.
העדה
הדרוזית היא עדה יקרה שנלחמת לצידנו בכל מלחמות ישראל, נמצאת לצידנו ואיתנו בכל מערכות הביטחון. המקרה הבוקר היה חריג ביותר. שוחחנו עם ראש העדה, עם השף טריף. הוא גינה את המקרה, הוא רואה את המקרה הזה בחומרה, לא מכירים בו בבן אדם הזה. אני יכול רק להגיד שהמפגע המחבל היה באירופה בשנים האחרונות.
היה בגרמניה.
בגרמניה.
נולד בגרמניה.
כן, והוא חזר לפני חודש לישראל, ועשה את מה שהוא עשה. באמת, זה לא אופייני לפרופיל של המפגעים שאנחנו מכירים.
בן כמה הבחור, אתה יכול לומר?
בן 20 ומשהו.
בחור צעיר. תגיד, עכשיו חיפה, תודה לאל, לא, אין שם הרבה פיגועים, והשאלה אם יש איזה שינוי, אם המשטרה פרוסה מספיק, אנחנו עוד מעט נדבר עם יונה יהב, ראש עיריית חיפה, מה אתה יכול לומר איזשהן הוראות מיוחדות לתושבי העיר?
קודם כל, מרכזית לב המפרץ, באמת זה סיום של מרחב אשר, שזה תחנת זבולון, זה הקריות, וזה באמת גובל עם העיר חיפה, נכון? זה מאוד קרוב לחיפה, אבל זה הצ'קפוסט, וגם קריות וגם חיפה. אנחנו בעקבות המקרה, לאחר הערכת מצב עם המפכ"ל ומפקד המחוז יחיאל בועדנה, אנחנו הוספנו מערכי בט"ש, הוספנו עוד אופנועים שיהיו, למרות שאנחנו, האיברים שלנו מתוחים בגלל הרמדאן, יש לנו מערכי רמדאן לחוד, יש לנו עכשיו מערכי בטש, אנחנו עכשיו נמצאים בדגש על תחנות אוטובוסים, בטרמפיאדות, ואנחנו באמת קיבלנו גם הנחיה להוציא את כל האנשים מהמשרדים, כל אנשי המטה, החוצה, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה, אני חושב שאנחנו ערוכים היטב בחזק עד שיסיים חודש הרמדאן, שהוא חודש רגיש.
ולתושבים אתה אומר פשוט תיזהרו, שימו לב לדברים.
להיות ערניים, להיזהר, כל הזמן כן, לפקוח עיניים, לחייג 100, כי הגענו תוך דקות לשם, דקות.
Okay. יפה. ניצב משנה בועז סמוכה, סגן מפקד מרחב אשר, מרחב חוף, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה. אנחנו אומרים שלום ליונה יהב, ראש עיריית חיפה. שלום יונה.
שלום, האירוע הזה תפס אותי באילת באמצע כנס ראשי ערים ואנשי נדלן מכל הארץ.
והצלחת להגיע קמתי, חזרה לחיפה ואתה קמתי, נמצא בזירה ירדתי עכשיו.
ירדתי וחזרתי, אני עכשיו בזירה מסתובב, זה פשוט לא יאומן שאדם כזה שגדל בגרמניה כנראה שאהב את כל השנאה שם. והוציא אותה לפועל כאן.
מה אפשר לספר עליו? מה אתה כבר יודע?
אני לא יודע הרבה, אני יודע רק שהוא דרוזי, ושכל העדה מגנה כאחד על מה שאירע.
אני כבר שמעתי שיש חלק שטוענים שהוא לוקה בנפשו, ושהוא לא התכוון ולא עשה.
אני לא יודע, הכל אפשרי. אני מחשיב מאוד את עצם העובדה שהוא גדל והתחנך בגרמניה, זה מה שעשה את ההבדל בהתנהגות.
אוקיי. מה המצב כרגע בזירה, יונה יהב?
בזירה היא שקט, מיעוט של אנשים, וזו התגובה די טבעית. אבל אני הנחיתי את כל כוחות הביטחון, מכל סוג, גם אלה שכפופים אליי, להגביר ערנות ולהגביר כוחות, ואני תפילה שדברים כאלה לא יחזרו על עצמם.
תגיד, אתה יודע מה המצב יתר הפצועים?
חלק קשה וחלק קל.
כן. כשאתה אומר כוחות הביטחון, השאלה אם יש מספיק תקציבים לעיר חיפה לצורך שמירה על ביטחון האזרחים, למרות שצריך לדפוק על עץ, תודה לאל, חיפה לא ידועה בפיגועים רבים.
כן. אנחנו עושים את הכל על מנת להגדיר את הכוחות, כסף תמיד חסר, אבל אנחנו מגדירים את הביטחון גם בשותפות עם הממשלה.
כמה חסר, אתה יכול לומר לנו?
בכסף אני לא יכול להעריך את זה בדיוק, אבל אנחנו חייבים להגיע למצב שנוסיף ניידות, נוסיף שוטרים, נוסיף פקחים, כל זה אנחנו נמצאים בגיוס.
שזה לא תפקידה של עיריית חיפה, זה ממשלה.
זה גם תפקידה של עיריית חיפה.
ויש לזה מספיק משאבים או שעדיין חסר?
אנחנו לוקחים מהיקב ומהגורן על מנת שהביטחון יישמר. אנחנו גם איתלנו מס כליל על התושבים והם קיבלו את זה בעד הרבה.
בדיוק למטרה הזאת?
כן.
עכשיו אני רוצה לשאול לך, תראה, חיפה ידועה ביחסים הטובים בין יהודים לבין ערבים, ואני שואלת אותך, האם חשבת שזה חלילה עלול להשפיע על מהות היחסים בעיר הזאת שהיא כל כך מיוחדת?
לא, בשום אופן ופנים לא. אנחנו מעל 100 שנה חיים בשלום מלא בין יהודים לערבים, שום דבר לא יעיב על הרעיון הזה.
שמעת כבר דיבורים כלשהם, חלילה ש...
רק גילויים מקצה לקצה של העדה הדרוזית על המעשה שנעשה.
אני חושבת ששמעתי אותך לא פעם במהלך המלחמה, מטריע על כך שהממשלה מזניחה את חיפה כלכלית ובסיוע נכון. לעיר. אז האם קרה משהו מאז? האם השתפרתם?
לא, שום דבר. כל תקופת המלחמה... לא שמעתי מהם ולא שמעתי מהצבא, הכל עשינו לבד.
פנית למישהו?
לא. כי אני יודע שזה לא יעזור.
כלומר, מה? זה נשמע מוזר.
לא לקבל עזרה, אבל גם חלק מהצפון, גם הצפון כך.
כן, אנחנו מדברים על זה הרבה, הצפון מוזנח. בחלקו.
אין לזה שום סיבה בעולם מדוע זה קורה. אני עברתי, אני ראש העיר היחיד שעבר גם את לבנון השנייה, וממשלת ישראל נעמדה בדקה הראשונה לימיננו, וככה היה, וככה עברנו את זה.
יש הנחיות מיוחדות לתושבים, יון היאב, כרגע?
להגביר ערנות.
והמשטרה?
המשטרה כנ"ל משתפת איתנו פעולה, אנחנו עובדים יחד בצורה מאוד מאוד יפה, מאוד מכבדת האחד את הצד השני, ותודה לאל שזה כך.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, עוד בהקשר הזה של הסיוע לעיר, שאתה אומר, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא בא, אתה יודע, אתה לא מזוהה עם תנועת הליכוד, יונה יהב, והשאלה, וגם הזכרת את הקיבוצים, ואנחנו יודעים שחלק מה, אתה יודע, מהטענות של ראשי היישובים והקיבוצים, שבעצם זה לא קהל ליכודי, וזה לכן לא מעניין את הממשלה הזאת. אני שמה את זה כאן על השולחן. אתה מרגיש ככה?
אני לא מרגיש ככה, מכיוון שכל אנשי הליכוד בחיפה עוזרים לי, מנסים לעזור, מנסים להרים טלפונים, מנסים להעיץ על מנת שהעזרה תגיע. זה מאוד מרשים, ההתנהגות שלהם, אבל ככה זה שנים. אני מעולם לא ספרתי אם אתה מצד ימין או מצד שמאל, אני בחיפה. בחיפה חייבת לקבל את העזרה שמגיעה לה, זה העיר השלישית בגודלה במדינת ישראל.
כן,
חבל שזה לא קורה.
כן, הזכרת, 300 אלף תושבים והסיוע לא מגיע, מה שנקרא, אף אחד לא מטלפן ואף אחד לא אומר שום דבר. אתה יודע שיהיו ימים טובים, יונה יהב, ראש עיריית חיפה, תודה שדיברת איתנו והחלמה לכל הפצועים.
תודה.
דיווחי תנועה. חזרנו, עכשיו נעלה עוד יותר צפונה ונדבר על הקיבוצים, ושאלנו גם אתמול וגם היום, חוזרים לצפון, סימן שאלה, ממשיכים להפקיר את הקיבוצים, נתוני קיבוצי הצפון על היקף הנזקים מהמלחמה, רק נביא כמה נתונים, 70% מבתי הקיבוצים נפגעו או נהרסו לגמרי, 15,000 מפונים מקיבוצי הצפון עדיין, מאות דונמים של שטחי חקלאות שנשרפו, 250 חברי כיתות כוננות במלחמה על הבית, 19 קיבוצים מפונים, לא נשמע טוב. נרי שוטן, מנכ"ל קרן התנועה הקיבוצית, שלום נרי.
שלום ענת, מה שלומך?
סביר, יחסית לימים האלה, ואני רוצה לשאול אותך מה הקרן, לשם מה היא קמה?
הקרן בעצם הוקמה שבוע לאחר השבעה באוקטובר, כאשר הבנו בתנועה הקיבוצית שיהיה צורך במלאכת שיקום ארוכה. היא מיועדת לשיקום 22 הקיבוצים שנפגעו בדרום ו-19 הקיבוצים המפונים בצפון. אנחנו עוסקים במגוון של תחומים, נקרא לזה התחומים הרכים יותר, בעיקר בבתי החינוך, החוסן הקהילתי, המעטפת הנפשית שדרושה, בתחומי החקלאות, ההנצחה והזיכרון שלשמחתנו, או לא לשמחתנו, היא בעיקר בדרום.
כן.
אלה התחומים המרכזיים, ובהחלט מה שאמרתי לגבי הצפון הוא מאוד נכון.
בדיוק, שמחה אין פה בוודאי. תגיד, אתה בעצמך חבר קיבוץ?
כן, אני חבר קיבוץ, אני משפעים.
משפעים, יפה. אז רגע, עכשיו, קודם כל, לפני שאני אשאל מה מצבם של החברים שעוד לא חוזרים או כן חזרו, קודם כל, מאיפה הכסף מגיע ויגיע?
כסף מגיע גם מפדרציות בכל העולם, בעיקר בצפון אמריקה, גם מקרנות ישראליות, גם מתורמים פרטיים, גם מגופים עסקיים גדולים כקטנים שנרתמו למשימה. ואנחנו עוסקים כל הזמן, אני קם כל בוקר מתוך תחושת דחיפות לכך שבסוף אנחנו צריכים כסף והרבה כסף כדי לשקם ובעיקר להצמיח את מה שנפגע גם בדרום וגם בצפון.
בוא נדבר רגע נרי שוטן על היקף הנזקים של קיבוצי הצפון. אני מניחה יש חלוקה, אני יודעת שמנרה הרוסה לגמרי.
נכון, במנרה
מטולה זה לא קיבוץ, אבל השאלה אם אתם עוזרים למושבה הזאת, איך זה מתחלק?
אז אני אגיד, קודם כל במנרה את בהחלט צודקת, 117 בתים מתוך 157 בתים בקיבוץ נהרסו. הערכת אומדן הנזק כרגע לשיקום של מנרה הוא מעל 100 מיליון שקל. וזה באמת, מנרה ומטולה הם באמת נפגעו מאוד מאוד קשה. אנחנו משתדלים, מה זה משתדלים? אנחנו מסתכלים בראייה אזורית כל הזמן, כי בסופו של דבר נקודת המוצא שלנו זה שכאשר האזור חזק, וזה גם המושבים וגם קריית שמונה בוודאי, הם צריכים להיות חזקים כדי שהקיבוצים מסביב יוכלו להשתקם ולחזור. אבל את יודעת, בסוף מנרה הפכה להיות איזשהו סמל ודי בצדק, אבל אחרי 5 קילומטר צפונה דברי על מסגבם. מסגבם קיבוץ שנפגע גם מטילים של החיזבאללה, וגם נפגע קשות מטנקים של צהל שנכנסו ושברו את תשתיות הקיבוץ. זאת אומרת,
זה משולב גם... ומורכב. כמה אנשים עדיין נמצאים בחוץ?
מה זה בחוץ?
לא בבתים שלהם, לא חזרו לקיבוצים.
תראי, בסוף השבוע האחרון בגליל העליון חזרו 13 קיבוצים בתהליך, זאת אומרת, זה לא ביום אחד, 13 קיבוצים מתוך 14 שפונו, חוץ ממנרה. בגליל המערבי 5 קיבוצים החלו בתהליך החזרה. אנחנו מעריכים שיהיו כמה גלים של חזרה, אחד מהם באמת היה בסוף השבוע האחרון, הבא אחריו יהיה לך חופשת פסח, ולקראת תחילת שנת הלימודים תשוב עוד מסה של...
יש אנשים שלא ירצו לחזור?
כן.
יכול להעריך אותם בכמות?
אני לא יודע להגיד, אני יודע לומר באופן ודאי שאנחנו דואגים לכולם. זאת אומרת, נקודת המוצא שלנו שאף נפש לא תישאר זנוחה, וגם אנחנו, ובעיקר הדרישה שלנו מהמדינה, זה לדרוש שהיא תדאג גם לאלה שבוחרים לא לשוב.
זהו, אז לסיום, בדיוק, אנחנו יודעים שהמדינה ויש שר וכו', זה מספיק?
תראי, הערכת הנזק, עומדן הנזק במרחב הצפון שפונה מדבר על 9 מיליארד שקל. כרגע המדינה אישרה 2.2 מיליארד שקל בלבד, שמתוכם 1.6 מיליארד שקל זה למענקי חזרה הביתה. זה אומר שיש עוד דרך ארוכה מאוד שהמדינה צריכה לעשות כדי לשקם את אזור הצפון. עכשיו, צריך לומר גם ביושר שהמדינה גם לא קבעה מה הקו שאותו צריך לשקם. זאת אומרת, מדברים על קו עימות, אף אחד לא נתן הגדרה משפטית של מה זה קו עימות. זאת אומרת שבאופן תיאורטי אפשר גם להגיע דרומה עד חיפה, בצורך העניין, כקו עימות. והכסף לא גדל, אבל היישובים כן גדלים, כמות היישובים, ככה שאנחנו רואים תהליך, נקרא לזה תהליך מאוד בעייתי, שהמדינה לא נותנת מענה מספק, בטח ובטח בצפון, לצרכים הכי בסיסיים. זאת אומרת, לכי, תקחי את המועצה האזורית גליל עליון, או בכלל את מרחב הגליל העליון, כולל קריית שמונה, יש שם תור של מעל 1,000 איש שמחכים לטיפול פסיכולוגי.
אוקיי.
זאת אומרת, המערכת קרסה שם לחלוטין.
לגמרי, היום הדיון על זה בוועדה לביקורת המדינה. אנחנו נעצור פה בדיוק. נרי שוטן, מנכ"ל קרן התנועה הקיבוצית. תודה רבה, נרי. נחזור אליך מן הסתם. תודה. עימותים בכנסת, יש שם בלגן גדול במליאה. צביקה זרחיה, כתב בכיר כלכליסט. שלום צביקה, מה קורה?
שלום ענת, עכשיו במליאה יש דיון ב-40 חתימות שמחייב את ראש הממשלה בנימין נתניהו לשבת ולהקשיב לדרישות של חברי הכנסת מהאופוזיציה להקים ועדת חקירה ממלכתית. בני משפחות החטופים ביקשו להיכנס ליציע הקהל שמופרד בקיר זכוכית מהמליאה.
משפחות חטופים ומשפחות חללים, נכון?
חללים, כן, ומשפחות חללים, כן. לפי החלטה שהתקבלה לפני מספר חודשים, יש הגבלה של מספר האנשים שיכולים להיות נוכחים באותו יציע, ולכן
לפני שאתה ממשיך, מה שאנחנו רואים זה ממש דבר שלא ראינו כמותו, זה מזכיר לי כל מיני פרלמנטים מצפון קוריאה וכאלה, ממש מכות. אני לא יודעת אם הייתה משטרה, אולי כן.
יש שם משמר הכנסת.
יש משמר הכנסת, זה בוודאי. כן, אבל פשוט עימותים קשים.
עימותים מאוד קשים. חבר הכנסת נאור שירי שאלה את זה במליאה, נענה על ידי יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שיש כמות מוגבלת של אנשים לפי החלטה שהתקבלה, ולכן לא כולם יכולים להיכנס פנימה. אבל אין ספק שהעיניים נשואות לשם, לכך ש... רבים מהם נשארים בחוץ ולא יכולים לשבת בתוך המליאה.
ונתניהו שם? הוא מאזין?
נתניהו עוד לא הגיע, בינתיים זה נאומים בני דקה. כן. אז עוד מעט יתחיל הדיון, ב-40 חתימות, נתניהו צריך להגיע למשכן הישר מבית המשפט בתל אביב.
אוקיי, זאת חובתו בעצם. להגיע לדיון כזה ב-40 חתימות. צביקה זרחיה, תודה רבה צביקה.
תודה.
יוצאים לפרסומות וחוזרים. חזרנו, נגיד שלום לתומר וינר, שהוא מילואימניק, מייסד תנועת בואו, תנועת צעירים למען אנשי מילואים, ואנשים של אנשי המילואים, שהן לא פחות חשובות בכל המארג הזה. שלום תומר.
שלום,
אחר צהריים טובים. שלום, שלום. טוב, אתמול הממשלה מיישרת בסוף, אחרי ככה התלבטויות, צו חדש, והוא אמור להסמיך את צהל לגייס עד 400 אלף חיילים, לשירות מילואים עד סוף מאי 2025, וזה ככל הנראה אם שוב נחזור במלוא העוצמה ללחימה בעזה וכו'. איפה אתם בסיפור הזה, תגיד?
לראות את הממשלה מאשרת כזה צו ביד אחת וביד שנייה, מתקדמת לעבר חוק אי-גיוס, זה מה שמתסכל באירוע. אנחנו מוכנים להגיע לכל מה שצריך, אנחנו מבינים את הצרכים הביטחוניים לדעתי יותר טוב מכולם. ואי אפשר לשחק איתנו במשחק של אנחנו מתבכיינים או מבקשים דברים שלא מגיע לנו. ואנחנו מוכנים, תרחיבו את המילואים כמה שצריך בשביל ביטחון ישראל. באמת אני אומר, רק מהצד השני אנחנו מבקשים דבר מאוד מאוד פשוט, היגיון, כבר לא שוויון, היגיון. אפשר היה להשתמש בכל האווירה של אחרי 7 אוקטובר כדי לקדם פה חוק גיוס הגיוני ואמיתי, לצערי זה לא קרה.
בוא נאמר, אז זהו, אז בוא נתקדם, נאמר שזה לא יהיה, הרי על פניו יש חוק גיוס, כלומר צריך גיוס לכולם, נקודה, סוף, אבל זה לא יקרה, והקואליציה יותר חשובה לממשלה, אז מה הלאה? כלומר, בהנחה שגם לא יגיעו לאיזשהו הסדר בעניין חוק הגיוס.
אז הדבר הראשון שאנחנו מתכוונים לעשות זה ביום חמישי לעלות, הודענו על עליית מדרגה במאבק למען חוק גיוס אמיתי והוגן. אנחנו נגיע לכפר אחים, לישראל קץ, להסתכל לו בעיניים, לדרוש חוק גיוס הגיוני ואמיתי. יגיעו איתנו מכינות קדם צבאיות, מילואים ניקים, והרבה אנשי ציבור שהנושא הזה מעניין אותם. זה בעצם הפעולה הראשונה שאנחנו נעשה. מה אנחנו נעשה אחר כך? אנחנו כרגע שוקלים את צעדנו לראות איך אנחנו מחריפים את המאבק הזה. ומצד אחד ממשיכים להגיע להתגייס ולהתייצב. מהצד השני, ממחישים את הצורך הביטחוני מעבר לכל דבר אחר בחוק גיוס אמיתי והוגן.
תקשיב, אתה אמרת ממשיכים להתגייס ולהתייצב, ואנחנו יודעים שפה ושם יש כבר חורים ב, אתה יודע, בבטון הזה, מתחילים להיות צדקים, והשאלה היא האם הנכונות היא עדיין 100, כשזה עמד על 140, 150 אפילו בתחילת המלחמה. מה המצב עכשיו?
אז קודם כל זה לא מדובר בפורים ולא בזדקים, מדובר בקריסה מוחלטת, כי אנחנו לא, את אומרת 100, אנחנו על אזור ה-50-60.
אחוז.
אחוזי התייצבות. כן, כן, זה לא נתונים שלי, זה נתונים רשמיים שהוצגו בכנסת ובתקשורת. להערכתי זה נובע משחיקה מאוד מאוד גדולה. אין פה אנשים שאומרים מצפונית אנחנו לא מגיעים, וגם אנחנו לא שם. יש פה אנשים שאומרים, אם אני מגיע העסק שלי קורס טוטלית, או אם אני מגיע אני נושר מהתואר, או אם אני מגיע מפטרים אותי מהעבודה.
ומה עושים עם הנתונים האלה? כלומר, אם אתה לא מגיע, מה קורה מחר?
אז אני אומר שמבחינתנו, אנחנו חס וחלילה לא קוראים לא להגיע ולא להתייצב. המציאות פשוט תופחת לנו מול העיניים. וזה בדיוק ממחיש, הרי אם בשמיני לאוקטובר היינו מעבירים חוק גיוס סביר, אני לא אגיד חוק גיוס טוב, חוק גיוס סביר שמגייס, כמו שצהל אומר היום, 10,000 לוחמים מהמגזר החרדי וממגזרים אחרים, אז כבר היום היינו במצב שהשחיקה הזאת פחות פוגעת בנו. מבחינה ביטחונית אני אפילו לא מדבר על החיים שלנו ועל הצרכים
אתה
שלנו.
אתה כל הזמן מדבר איתי על החוק, ואני מדברת איתך על זה שבשלב הזה אין חוק, והשאלה אם זה נפל הסימון למישהו במקבלי ההחלטות, שזה רק 50-60 אחוז, שזה יחסית מעט מאוד.
כן, כן, לדעתי הם לא מבינים את המשמעות בשטח. המשמעות זה, בשטח.
לשם אני מכוונת בדיוק, ואז מה עושים?
המשמעות בשטח היא שמי ש... באמת על סף קריסה משחררים אותו, מי שלא יכול ששחררו אותו מגיע ועושה את המשימות שלו פחות טוב, יש פחות כוח אדם לעשות את אותו משימות בדיוק, אולי אפילו יותר, כשאנחנו גם בגזרה הצפונית בסוריה ובלבנון מתמרנים ונראים כמו שאנחנו נראים, ובגלל זה אני אומר, אנחנו נמשיך להגיע ולהתייצב ככל שביכולתנו, את כל מה שיש למדינה אנחנו ניתן, אני אישית חושב שאנחנו צריכים לנצל את המצב הזה ולחוקק חוק גיוס הגיוני אמיתי וטוב, ברור שגם על פי המצב הנוכחי, צריך לשלוח צווים לכולם ולהביא את כולם להתגייס, אישית, אני חושב שאנחנו עוד לא צריכים לשבור את הכלים, ומה שאנחנו צריכים זה להמחיש את הצורך הביטחוני שבדבר הזה, לאחד את כל הכוחות ואת כל הארגוני המילואים למען המאבק הזה, ובתקווה לקיים אותו ולעלות מדרגה, להמחיש לציבור הישראלי כמה הצורך הביטחוני הזה הוא
תגיד, קריטי. תגיד, תומר, יש איזה קו פרשת מים שממנו לא תתקדמו?
אני אומר שוב, אנחנו לא במצב של השישי לאוקטובר, אנחנו נגיע ונתייצב תמיד, אבל קו פרשת המים, ענת, נחצה מזמן. נחצה מזמן, לצערי, הציבור הזה שהכי צריך לזעוק, זה הציבור שהכי פחות יש לו איך לזעוק, כשאני מזמין אנשים להצטרף אלינו למאבק, הם אומרים לי, בדיוק חזרתי מהמילואים, אני מחיה את העסק, או אני אמצב לחודש הבא, אני לא יכול להרשות לעצמי להתעסק בשום דבר חוץ מהעבודה.
או נולד לי תינוק, ואשתי לא יכולה לשאת את זה על הגב שלה וכו'.
ממש ככה, ולכן מה שצריך לעשות לדעתי, זה להעלות מדרגה את המאבק הזה, להשתמש בכל הדרכים הלגיטימיות כדי להבהיר לממשלה, לציבור הישראלי, למקבלי החלטות, כמה שהצורך הזה הוא ביטחוני, ואני מאוד מקווה שהוא יספר עוד.
אתם מחתימים אנשים או איך זה עובד?
אנחנו, על עצומות כבר סיימנו להחתים לפני חצי שנה, זה בדיוק מה שאני אומר, אנחנו עד עכשיו לא העלינו את המאבק הזה, הילוך, הוא לא צריך בכלל להתקיים בכנסת, אני לא חושב שבוועדת חוץ וביטחון, למרות שיושב ראש הוועדה יולי אדלשטיין הוא לחלוטין חלק מהמאמצים להביא חוק גיוס אמיתי וטוב, אבל אני חושב שהמאבק צריך להיות בתקשורת מול הציבור הישראלי, ולהראות למקבלי ההחלטות כמה הכוח שלנו בעצם גדול ובכמה אנשים, שאגב הרבה מהם מצביעים להם, לממשלה הנוכחית הם פוגעים.
לגמרי, לגמרי. תומר וינר בהצלחה, מילואים ניק מייסד תנועת בואו, תנועת צעירים למען אנשים מילואים ונשותיהם. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום שלום. פרסומות ובורסה. עכשיו אמרנו בורסה, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים, באגם לידרים, שלום אורי.
שלום ענת.
מה קורה אצלנו? מדדים ככה חיוביים, ירוקים יפה, פרט?
כן, אז אנחנו רואים עליות יפות מאוד פה בבורסה בתל אביב, כשאנחנו מסתכלים על המדדים, אז בעיקר קודם כל צריך להגיד, מדד הבנקים עולה ב4.25%, הבנקים הגדולים עולים מאוד יפה.
שזה בגלל הדוח של בנק הפועלים?
דוח של בנק פועלים ומזרחי, והדוחות סך הכל נראים טוב, וגם הנתונים הכלכליים שיצאו, צריך לזכור, הבנקים הם בבואה לפעילות הכלכלית במשק, וראינו גם בסוף שבוע שעבר את מדד, סליחה, את המדד של בנק ישראל למצב המשק, שהיה נראה ששיפור ממשיך, וזה גם עושה טוב לבנקים מעבר לדוחות, וזה כמובן סוחב את המדדים עצמם. תל אביב 125 עולה ב1.46%, כל המדדים עולים, תל אביב 35 ב1.84%, סך הכל יום חיובי פה בבורסה.
תגיד, מה אתה מסיק מהדוחות היפים של בנק הפועלים, ועוד יהיו בהמשך כמובן גם מחר מחרתיים, זה השבוע של הבנקים, משהו על מצב המשק? אפשר להסיק מזה איזושהי מסקנה ראשונית?
אז כן, אני חושב שאותם, כשמסתכלים על דוחות של הבנקים, כמובן שיש עוד המון דברים ותוכניות פרישה וכל מיני דברים כאלה, אבל בסוף המצב של הבנקים מראה לנו את מצב המשק, וראינו את זה גם בנתונים המאקרו-כלכליים. קודם כל שוק העבודה עדיין חזק מאוד, המשרות הפתוחות, זאת אומרת, הביקוש לעובדים עדיין גבוה, ואנחנו רואים את הנתונים של הפעילות, אם זה אצל הצרכן, אם זה אצל העסקים, הולכים ומשתפרים. כמובן שאנחנו עדיין לא ברמת הפעילות שהיינו ערב המלחמה, ויש עוד לאן להשתפר, וצריך עוד לשקם את הצפון ואת הדרום, אבל אפשר להגיד שבאמת בחודשים האחרונים, בעיקר מאז נובמבר, אנחנו רואים את הכלכלה מתחילה להתאושש, ואלה חדשות טובות בכלל לכלכלת ישראל, ובפרט לבנקים.
אוקיי, איך וול סטריט פותחת?
אז בארצות הברית אנחנו רואים דווקא ירידות קלות, S&P סביב רמות הפתיחה, הנאסד"ק בירידה של 0.25%, אני חושב שגם זה קצת תומך בכלל בתקופה האחרונה, בורסה בארצות הברית קצת שייקי, מה שנקרא, וזה גם תומך בחזרה אולי של משקיעים שרצו לארצות הברית בשנתיים האחרונות, קצת לבורסה הישראלית.
לא מעט בעיות יש שם. אורי, אנחנו ניפרד כאן, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, להתראות. סיימנו, איפה הכסף, עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רבי, אליעזר בן יהודה ועומר אוקון.